שמי אנדרי שרבן, אני יזם ומשקיע, אני בן 38, נולדתי ברוסיה, בסנט פטרסבורג, עליתי לארץ בגיל 13, שזה היה בשנת 90, חייתי בארץ כ-20 שנים, מתוך זה 6.5 שנים שירדתי בצבא, והגעתי לאוסטרליה לפני משהו כמו 6 שנים, ומאז אני פה מגדל משפחה.
רציתי לארח אותך בתוכנית, כי אתה מסמל המון בשבילי, אף על פי שאתה גר כאן באוסטרליה, את הישראליות ואת הישראלי היום בארץ ישראל. בחור שנולד בסנט פטרסבורג ברוסיה, עלה לישראל בגיל צעיר והשתלב בחברה הישראלית, שירת בצבא, אתה היית, העברית שלך מעולה, מציינת.
תודה רבה.
אפילו בלי שום מבטא רוסי. ו... אתה גם תרמת הרבה לחברה בישראל, ואתה ממשיך לתרום, אפילו כאן מאוסטרליה. ספר לנו, אני בעיקר מדברת על מה שאנחנו קוראים לזה היום, סטארט-אפ בתחום ההייטק בישראל, ואם שמעתם דוד בן גוריון, הוא מדבר על עצמאות כלכלית, ואני חושבת שמדינת ישראל הגיעה לעצמאות כלכלית, לא רק על ידי... גידול תפוזים וגידול החקלאות, כמו שבן גוריון אומר, על הניצול הפוטנציאל האנושי של אזרחי מדינת ישראל. ואני רואה אותך בך, את הפוטנציאל האנושי של אזרחי מדינת ישראל. אז ספר לנו על הרפתקאותיך בתחום זה.
בשמחה. אז באמת בשתיים, שלושה עשורים האחרונים, עיקר הצמיחה, אני חושב, בישראל מגיע מתחום של טכנולוגיות עתירות מידע, שככה אומרים סטארט-אפ בעברית, או הייטק, ויש הרבה מאוד סטארט-אפים שצומחים בישראל, לפי חישוב של יחסית לאוכלוסייה בארץ, אז ישראל היא מקום אחד בעולם, בתחום של סטארט-אפים, של סטארט-אפים לראש פחות או יותר, וגם היא מובילה את הדרך בתחום של השקעות באותם סטארט-אפים, באותם טכנולוגיות, גם יחסית לגודל של האוכלוסייה, וגם במספרים אבסולוטיים, למשל מושקע בישראל יותר כסף בערך פי 30 מאשר באוסטרליה כולה, וזה במספרים אבסולוטיים. ומה שקורה שהרבה מאוד יזמים יש בישראל, כולם חושבים על, לכולם יש רעיונות, כולם חושבים איך לפתור כל מיני בעיות, ורוב הסטארט-אפים באמת נולדים כפתרון לאיזושהי בעיה. ודוגמה מצוינת לכך, למשל בטכנולוגיות של מים, כידוע ישראל היא בסופו של דבר מדבר שהצליחו ליישב אותה מאוד יפה, והיום זה לא נראה ככה, אבל לפני 70 שנה זה היה מדבר. והיום משהו כמו 60 או 70 אחוז מכל הטכנולוגיות של השקיה בלחץ נמוך מקורה בישראל. וזה הישג די מדהים. ויש למשל טכנולוגיות של התפלת מים, וגם כן הרבה מאוד טכנולוגיות ישראליות שעובדות היום בכל העולם. וכמובן גם דברים שיותר קשורים לתחום שלי, שזה טכנולוגיות יותר חדשניות, יותר טכנולוגיות אינטרנט, טכנולוגיות מידע. אז יש הרבה מאוד סטארט-אפים ישראלים, והיום אני שאני יושב פה באוסטרליה, אני מנסה מאוד לעודד מסחר הדדי בין ישראל לאוסטרליה, במיוחד בנושא של סטארט-אפים. אני גם ממשיך להשקיע בחברות ישראליות גם שאני פה, ואני גם משתדל לבקר פעם, פעמיים בשנה בארץ, בשביל גם לדאוג שם לכל היזמים שאני מעורב במיזמים שלהם, וגם כל פעם למצוא את הרעיונות החדשים.
אתם מאזינים לרדיו SBS המשדר ברחבי אוסטרליה עם ליצה לוינסטין, והאורח שלנו הוא אנדרי שרבן. אנדרי, אתה אמרת שישראל היא ממש אור לגויים כשזה מגיע בתחום בתחום ההשקעות בהייטק וגם ההישגים הטכנולוגיים של מדינה. למה אתה חושב זה קורה דווקא בישראל?
אז זו שאלה שהאמת ששואלים אותה הרבה, ואפילו כתבו על זה כמה ספרים. בסופו של דבר אני חושב שהתשובה מגיעה מכל מיני כיוונים. אני חושב שאחד הדברים שתורמים לזה זה העלייה המגוונת שמגיעה לישראל. למשל בשנות ה-90 הגיעה עלייה רוסית מאוד גדולה, שזה חלק מהעלייה שאני הגעתי בה, והעלייה הזאת הגיעה בדרך כלל עם רמת השכלה מאוד מאוד גבוהה, והרבה מאוד אנשי אקדמיה, והרבה מאוד אנשים שלגדל אותם בארץ, כנראה היה עולה הרבה מאוד כסף והרבה מאוד זמן, ופה המדינה קיבלה את זה פחות או יותר מן המוכן, והעליות ממשיכות, זאת אומרת, היום זה קצב, לא אותו קצב שהיה בשנות ה-90, שרק נפתחו השערים של ברית המועצות לשעבר, אבל גם היום מגיעים אנשים מכל מיני מדינות, וזה ממש קור היתוך, וזה תורם לריבוי דעות ולהפרעה הדדית.
אבל אני מפריעה לך, כי אוסטרליה זה גם כן קור היתוך, מגיעים אלינו אנשים מכל העולם, אבל ראש הממשלה צריך לדחוף את זה ולהגיד, תיקחו את ישראל כדוגמה, ראש הממשלה מלקום טרנבול כאן, ומגיעים כאן אנשים גם כן פוטנציאל אנושי מעולה מגיע לאוסטרליה. למה דווקא זה קורה בישראל? האם זה בגלל צורך החיים, בגלל שאין תעסוקה במקום אחר, או בגלל המוח היהודי?
אחת הסיבות זה שיש באמת הרבה בעיות והרבה סכנות, בסתם אפילו בלחיות בישראל, וזה גורם לפיתוח של הרבה מאוד טכנולוגיות. למשל, בגלל זה יש הרבה מאוד טכנולוגיות ביטחוניות בישראל, שלאט לאט התפתחו גם לתחום הסייבר, מה שנקרא סייבר סיקיוריטי, וכמובן העובדה שהשירות בצבא הוא שירות חובה גם לבנים וגם לבנות, והרבה מאוד סטארט-אפיסטים יוצאים משם, בעיקר מכל מיני יחידות שיוצאות מחיל המודיעין ומחיל התקשוב. זה משהו שמאפשר לילדים בגילי 18 עד 21 לפתח פרויקטים מאוד מורכבים ולהיות אחראים על פרויקטים ועל תקציבים, משהו שבתחום האזרחי היה כנראה לוקח להם סביבות ה-20 שנים להגיע לשם. ושם הם עושים את זה פשוט כי זאת המשימה שהטילו עליהם.
זה נכון, כיוון שתדבר עם צעירים בארץ שגמרו צבא, או אפילו תדבר עם ילד, אני עדיין קורא לזה ילד בן 19, באוסטרליה זה עדיין ילד, ובישראל יש לו אחריות עצומה, חיי אדם, על כתפיו של ילד בן 19, בן 18, שהולך לצבא. אז האחריות הזאת גם נותנת לו, אני חושבת שיוצא לשוק האזרחי, יש לו יותר ביטחון להתעסק בתחומים רבים.
בהחלט.
אנדרי, רציתי לשאול אותך שאלה שהמאזינים שלנו בטח אומרים, נו אז תשאלי. אנשים שאף פעם לא הקימו סטארט-אפ, ראשית כל, אם יש להם רעיון טוב, מה הם עושים בעניין? איך מגייסים כסף? איך בכלל מקימים סטארט-אפ קמפני? והשאלה השנייה, אנשים שיש להם כסף ורוצים להשקיע בסטארט-אפ, מה הם עושים? כיוון שכאן באוסטרליה עכשיו יש אינסנטיב, הממשלה אמרה מי שמשקיע בסטארט-אפ קמפני, לא משלם מיסים, לא? כי כמעט לא נשאר שום מקום בלי לשלם מיסים כאן. אולי נתחיל בשאלה הראשונה, מה קורה בתחום הסטארט-אפ? אולי אפילו תיקח מהניסיון האישי שלך.
בהחלט. אז ההצעה הכי חשובה שאני יכול לתת לאנשים שחושבים על להקים סטארט-אפ, זה שיפסיקו להתמקד ברעיונות ויתחילו להתמקד בבעיות. כי רוב החברות הכי מצליחות בעולם, הן לא חברות שיש להן איזשהו רעיון גאוני ובלתי רגיל, אלא זה חברות שבאות לפתור בעיה מאוד אקוטית, בעיה שמשפיעה על הרבה מאוד אנשים, והרבה פעמים זה בעיה בתוך איזשהו תהליך או מוצר קיים. זה, למשל חברות כמו אפל, הן לא המציאו שום דבר, הן פשוט לקחו מוצר קיים, כמו למשל טלפון, והפכו אותו למשהו יותר טוב, הפכו את החוויית שימוש בו ליותר נעימה. אז רוב היזמים שאני פוגש, ואני פוגש בשנה סדר גודל של 1,000 יזמים, משהו כמו 20 מדינות שונות, אז אני מעודד אותם להתמודד, להתבונן בעולם שמסביבם, ולחפש את הבעיות האמיתיות שיש. וברגע שהם מצליחים לזהות בעיה אמיתית, זה כבר 90% בדרך לפתרון. בניגוד לאנשים אחרים שמתעוררים בבוקר, אומרים, חלמנו על איזשהו רעיון גאוני, אנחנו הולכים להקים סטארט-אפ. בדרך כלל הדברים האלה לא כל כך מצליחים, כי רעיון בלבד הוא לא מספיק. צריך לעשות ולידציה לרעיון, צריך לדבר עם הרבה מאוד אנשים, וצריך באמת להבין שיש צורך בדבר הזה. אז במקום, קודם כל להמציא את הפתרון, ואחר כך לנסות לחפש את הבעיה, אני תמיד מציע לחפש את הבעיה קודם, ואחר כך לייצר את הפתרון שמתאים לבעיה. זה לשאלה הראשונה. כמובן שזה הרבה יותר מורכב מזה, אבל זה ממש הבסיס. יש גם הרבה מאוד ספרות בנושא, כמו Lean Startup וכל מיני מתודולוגיות שהיום משתמשים בהם לפיתוח סטארט-אפים, אבל בגדול היום בשביל להקים סטארט-אפ לא צריך הון עתק, לא צריך מיליוני דולרים, לפעמים מספיק רק את הכרטיס אשראי שיש לרובנו ביד, ומתוך זה אפשר לפחות להתחיל לבנות משהו, עד השלב שבו מבינים האם זה go or no go, ולפני שהם מתחילים לגייס כסף ולשרוף יותר מדי זמן על זה. לגבי השאלה השנייה של השקעות, אז זו שאלה שהיא כנראה לא פחות מורכבת, כי יש הרבה מאוד אלטרנטיבות השקעה, וצריך לחשוב על, קודם כל, על פרופיל הסיכון שכל משקיע מחפש. למשל, אני משקיע שמחפש סיכון כמעט בנרות. בשבילי השקעה שלא מסוכנת, זה, אני חושב שמשהו שם לא בסדר. אני צריך לחפש משהו אחר. אבל יש, הרי באוסטרליה הרבה אנשים משקיעים בנדלן, הרבה אנשים משקיעים בתחום הפיננסים, שזה, לפחות תחום הנדלן, זה תחום שנחשב די בטוח. אם כי הוא בטוח עד שמשהו קורה, כמו שראינו ב-2008 מה קרה בארצות הברית, אז יש סיכוי מסוים שזה גם יקרה באוסטרליה יום אחד. אבל בהנחה והמשקיעים מעוניינים לגוון את התיק השקעות שלהם ולהשקיע חלק מהכסף בסיכון יותר גבוה, אבל גם בפוטנציאל לצועה יותר גבוהה, אז הגישה הכי טובה לזה היא גישת פורטפוליו, גישת תיק השקעות. זאת אומרת, לא לשים את כל הכסף על סטארט-אפ אחד, כי בניגוד להשקעות קונבנציונליות, הסטארט-אפים, הסיכוי שלהם להצליח הוא איפשהו בין 5% לאולי 10%. זאת אומרת,
אחוז כל כך נמוך?
בהחלט. אפילו, זה תלוי אפילו באיזה שלב. בשלב יותר מוקדם זה אפילו הסיכוי יכול להיות אחוז. אבל גם סטארט-אפים שגייסו כבר כסף, הסיכוי שלהם להצליח הוא בדרך כלל לא יותר מ5-6%.
אפשר להשקיע כסף על 5-6% בסטארט-אפים? חשבתי שהסיכוי הוא 50%. אני לא ידעתי שהסיכוי כל כך נמוך. זה גם כנקודה מאוד חשובה, כי באוסטרליה, אם אתה מקים חברה ונכשל, אז מענישים אותך. מאוד יהיה קשה להקים שוב חברה. בישראל אני מבינה שמישהו נופל, קופץ על הרגליים מאוד מהר. זה הבדל גדול.
נכון. אני בעצמי הקמתי משהו כמו 15 חברות, שמתוכם 8 ראשונות, הצלחתי לרסק אותם לחתיכות מאוד קטנות. אז נכון, בארץ למעשה אין שום
מותר לך להיקשל.
כן, מותר להיקשל לגמרי.
כאן אסור לך להיקשל, זה הבעיה.
נכון, למרות שאני חושב שזה מתחיל להשתפר, גם ראש הממשלה החדש מדבר על זה הרבה, בתוכנית החדשנות שלו, שפורסמה בסוף שנה שעברה, ומנסים לעודד את זה. זה תהליך שלוקח זמן. האקוסיסטם של סטארט-אפים באוסטרליה, בדור החדש, הוא קיים משהו כמו 4, אולי 5 שנים, משהו כזה, והרבה פעמים משווים, מנסים להשאיר את זה לישראל, ואני אומר שזה בסופו של דבר השוואה לא כל כך פיירית, כי יש פער ברמת הבשלות של המערכות של לפחות 2 עשורים. אז אי אפשר להשוות ישראל 2016 לאוסטרליה 2016, צריך להשוות ישראל שנת 86,
כל כך הרבה אחורה?
כן, לאוסטרליה 2016.
אוסטרליה 2016 זה כמו ישראל 86.
אולי 96, סליחה, 96.
בתחום ההשקעות.
כן, בתחום הסטארט-אפים. כי בישראל זה תחום שעובד ומפתחים אותו כבר הרבה מאוד זמן. וזה, מטבע הדברים, סטארט-אפים לוקח הרבה מאוד זמן להפשיל. בממוצע 7-8 שנים, יש לי סטארט-אפים שאני גם השקעתי בהם לפני 10 שנים, והם עדיין חיים, והם עדיין לא עשו איזשהו אקזיט גדול. אז צריך הרבה מאוד סבלנות, וזה תכונה מאוד חשובה למשקיעים בסטארט-אפים, שהם גם צריכים לדעת לפזר את הסיכון, וגם צריכים להיעזר בסבלנות, ולהמשיך להשקיע, כי זה עסק מתמשך, ואי אפשר לזרוק הרבה כסף במכה אחת, ואז לשבת לחכות עד שמשהו יצא מזה, כי ברוב הסיכויים לא יצא מזה כלום, אז פשוט צריך לחלק את זה לחתיכות יותר קטנות, ולהמשיך להשקיע לאורך יותר זמן.
אז מה אתה מציע למשקיעים שלך? כי בכל זאת אנשים משקיעים כסף, אז הם חושבים, אוקיי, אני סתם ניתן את סכום, ניתן $500 היום, ומחר החברה הזאת תגיד, לא, אנחנו, אם אנחנו לא נקבל תמריץ של עוד $100-$200, אנחנו ניפול. אז האם המשקיע צריך לתת כסף כל הזמן לאותה חברה, כדי שהיא תמשיך לפעול? איך זה עובד?
אז זה תלוי מאוד בסוג המשקיעים. יש משקיעים שמשקיעים רק פעם אחת, יש משקיעים שממשיכים להשקיע בחברות שלהם גם בהמשך הדרך. וזה הרבה מאוד תלוי גם בפסיכולוגיה, כי בסופו של דבר, אם לחברה לא הולך טוב, אז אין טעם לזרוק כסף טוב אחרי כסף רע. מצד שני, יכול להיות כמעט באותו מצב כלכלי, חברה שהזרקה כספית נוספת, אפשר להעלות אותה על דרך המלך ויכולה להצליח. אז אין פה תשובה אחת, זאת אומרת, זה כל נושא לגופו, וכל מקרה כזה צריך לנתח אותו ולהבין, ובסופו של דבר, רק הניסיון יכול לעזור במידה מסוימת בלקבל החלטות יותר טובות, אבל הרבה פעמים גם הניסיון הוא לא ממש עוזר, כי גם אחרי שאני עושה את מה שאני עושה כבר יותר מ-10 שנים בתחום ההשקעות, וכמעט 20 שנה בתחום הסטארט-אפים באופן כללי, עדיין אני מצליח לא יותר מ-20% מתוך ההחלטות שאני עושה.
אבל אתה מצליח בגדול, ה-20% זה בגדול. אנחנו תכף נחזור לזה, ואנחנו משוחחים עם אנדרי שירבן. אנדרי סיפר לנו שמשקיעים תחום ההייטק בישראל, זה אור לגויים, יש השקעות יותר מאשר בכל העולם, כלומר, ביחסית לגודל האוכלוסייה בישראל. אנדרי לפני החדשות אמר לנו שאולי 20% מההשקעות בתחום הסטארט-אפים מצליחות. אז כשמצליחים 20%, אני מבינה שאפשר לעשות גם בוכתה רצינית מזה.
כן, קודם כל 20% זה אם יש לך מזל, ובתחום הזה צריך הרבה מזל, אבל בהחלט, למעשה מספיק אפילו להצליח בהרבה פחות, מספיק להצליח באחוזים בודדים, כי ההשקעות שבאמת מצליחות, הן מחזירות השקעה פי עשרות ומאות מונים מסכום ההשקעה. זאת אומרת שאם השקעה אחת החזירה כפול 100 על ההשקעה, אז מספיק שגם 2% פגעת, ועדיין עשית תשואה של 100% על הכסף.
אתה יכול לתת לנו דוגמה, אולי מהניסיון האישי שלך?
כן, אני יכול...
כי זה מתפרסם בגוגל, אין לי מה, אז אנשים יכולים גם לקרוא, אז ספר לנו.
כן, אז באמת התמזל מזלי, והשקעתי בכמה חברות די מצליחות. אחת ההשקעות שעשיתי אי שם בסוף שנת 2005, הייתה בחברה הישראלית שנקרא StoreWise, וזאת חברה שאחרי משהו כמו 6 שנים באוויר, היא נמכרה לחברת IBM ב-140 מיליון דולר, ואחר כך...
כמה אתה השקעת שם?
אני השקעתי סכום יחסית לא גדול, זאת הייתה ההשקעה הראשונה שלי בחיים, שאז אפילו לא היה לי כסף, אז לקחתי הלוואה מחבר בשביל להשקיע, ובסוף זה...
ואיך ידעת? היה לך רגע שהחברה הזאת תצליח? אתה ידעת מה הם עושים?
אני הבנתי, זו הייתה חברה מאוד מאוד טכנולוגית, היא התעסקה באיזשהו תחום מאוד ספציפי בתחום של לחסון מידע, ואני בדיוק הגעתי מהצבא והבנתי בתחום הזה, אז הייתה לי הרגשה טובה לגבי טכנולוגיה, משהו שבדיעבד היום כנראה לא הייתי עושה את אותה השקעה שוב, כי רק מוצר טוב זה לא מספיק בשביל שהחברה תצליח, אבל אז הייתי נאיבי וצעיר.
140 מיליון זה מסכום מכובד,
כן.
לסטארט-אפ.
נכון, וההשקעה שעשיתי מיד לאחר מכן, הייתה בחברה ישראלית אחרת שנקראת קנשו, שזאת חברה שגם לפני 5 שנים פתחתי את המשרד שלה פה באוסטרליה, בסידני, היא... חברה שגם התחלנו, הייתי המשקיע הראשון של החברה הזאת, וגם הצטרפתי לחברה ועזרתי להם להקים את האופרציה העסקית שלהם בכל העולם, וזו חברה שהתחילה לגייס כסף שהייתה שווה $1 מיליון, והיום החברה הזאת שווה יותר קרוב ל$1 מיליארד.
מה הם עושים?
הם עושים טכנולוגיות פרסום באינטרנט, הם עובדים עם כל החברות הכי גדולות היום בעולם, שהן מפרסמות באינטרנט, בין אם זה מנוי חיפוש, כמו גוגל, בינג, ויאו, או פייסבוק, או רשתות חברתיות אחרות. חצי מהפורצ'ן 50 בארצות הברית, למשל, הם לקוחות של החברה הזאת. אז החברה מאוד מצליחה.
אז החברה התחילה בהשקעה של מיליון דולר?
אפילו פחות. היא גייסה כסף לפי שווי של מיליון דולר, מושקע בה בערך חצי מיליון דולר בפעם הראשונה.
וכיום היא שווה מיליארד.
סדר גודל.
אוהו, סדר גודל. אז זה לא רע בכלל.
כן, אבל כאמור, רוב ההשקעות הן לא כאלה מוצלחות, למרות שהיו לי עוד כמה השקעות מוצלחות בדרך, שגם מכרנו איזושהי חברה אחת לפייסבוק בסכום מכובד, שאחר כך גם עוד קיבלנו מניות של פייסבוק, ומאז הם עלו פי שבע, אז מי ששמר את המניות נהנה מזה פעמיים. ורוב ההשקעות הם בסופו של דבר לא מצליחות כל כך טוב. ברוב ההשקעות המשקיעים מוחקים את הכסף, וחלק קטן הם הולכים ככה בסדר, break even, אבל כאמור ההשקעות המצליחות הן מפצות על זה בגדול.
ספר לנו על החברה שלך כאן באוסטרליה, ואיך מגיעים אליך ומה אתם עושים. אתה קורא לזה follow the seed, מה זה?
כן. אז follow the seed זאת קרן הון סיכון אלגוריתמית, שזה מושג קצת חדש בעולם, כמובן גם באוסטרליה, אבל גם בעולם בכלל. קרן הון סיכון באופן כללי זה כמו חברת השקעות שאוספת כסף ממספר משקיעים ומשקיעה במספר חברות, בדרך כלל לתקופה של 5 שנים היא משקיעה ואחר כך עוד 5 שנים עושה סדר גודל, היא מגדלת את החברות האלה, זאת אומרת בדרך כלל הקרן הון סיכון מסוימת חיה כ10 שנים וכאשר החברות שלה מנפיקות או נמכרות, אז היא מחזירה את הכסף למשקיעים, ואחרי שהחזיר להם את כל הכסף, אז על הרווח היא באחוזים מסוימים מתחלקת איתם, ומזה המנהלים של הקרן רואים את הרווח שלהם. מה שאנחנו עושים קצת שונה בקרן שלנו, זה שאנחנו פיתחנו אלגוריתם, אלגוריתם שפותח על ידי השותף שלי בארץ. אנחנו מנתחים את החברות שפונות אלינו, בעיקר עם מוצרים שהם פונים לצרכן הסופי, שזה אפליקציות, משחקים או כל מיני שירותים אינטרנטיים אחרים, ואנחנו מנתחים את הדרך בה המשתמשים שלהם משתמשים באותם אפליקציות או משחקים, ואם זה עובר את המבחן של האלגוריתם שמסתכל על משהו כמו 200 נקודות מידע שונות, אז אנחנו מוכנים להיפגש עם החברה. אם זה לא עובר את המבחן של האלגוריתם, אז אנחנו לא מבזבזים את הזמן שלהם, והם לא מבזבזים את הזמן שלנו.
עכשיו, מי שרוצה להשקיע ב-Follow the Seeds, מה הוא צריך לעשות?
אז Follow the Seed, הוא יכול ללכת לאתר שלנו, יכול שזה followtheseed.vc.
אבל יש מינימום שצריכים להשקיע?
כן, המינימום השקעה הוא $500,000.
$500,000 מינימום.
כן.
זה גם לא... אז זה לא לעמך.
זה לא מיועד...
לא למאם אנד דאדס,
זה לא מיועד למשקיעי ריטל, זה באוסטרליה זה מיועד למשקיעים שהם נקראים Sophisticated Investors, שיש מבחנים שמגדירים אז Sophisticated Investor, אבל זה לא קרן, זאת אומרת, זה לא קרן שהיא נסחרת, ולא קרן שפונה לכולם. בסך הכל יהיה בה כנראה לא יותר מכמה עשרות משקיעים.
ויש לך אולי משהו שאתה יכול להציע למישהו שאין לו 500,000 שרוצה להשקיע בסטארט-אפ?
אז כמובן, כמו שאמרתי, ההמלצה העיקרית היא לקחת את כמות הכסף שרוצים להשקיע, ולחלק אותה לסדר גודל של 20 חתיכות קטנות, ופשוט להשקיע ב-20 חברות. כאשר מישהו שזה לא המקצוע שלו, עדיף שיצטרף למישהו אחר שמשקיע, ועדיף שגם קצת יצליח בזה. יש גם תחום שנקרא crowdfunding, מימון המונים, ויש כל מיני חברות בתחום הזה, כמו Our Crowd, שזו חברה ישראלית, יש חברה אוסטרלית שנקראת Venture Crowd, ויש עוד כהנה וכהנה חברות בתחום הזה, אבל יש גם אנג'ליסט בארצות הברית, יש הרבה חברות שאפשר להשקיע גם ב-$1,000 פר חברה, ולאט לאט להתקדם משם.
ואפשר, יש אפשרות למאזינים שלנו להשקיע בסטארט-אפים ישראלים מכאן?
כן, יש אפשרות, הדרך הכי פשוטה כנראה תהיה דרך Our Crowd. שזה...
Our crowd.
Our crowd, כן.
אז אפשר למצוא אותם באינטרנט.
בהחלט.
כן. מדהים. וספר לנו על... אני רוצה להחזיר אותך אחורה, כי זה לא כל יום מגיע אליי מישהו שגדל, נולד בסן פיטרסברג, שזו עיר מקסימה. אני ביקרתי שם, ביקרתי במוזיאון המפורסם שלכם.
הרמיטאז'.
Of course, הרמיטאז' והסאמר פלאס, ארמון הקיץ. מקום משגע, אני אהיה שם בהמשך הקיץ, אני חוזרת לסן פיטרסברג, אני חושבת שזה מקום מאוד יפה. איך היה המעבר של ילד מסן פיטרסברג לקיץ הישראלי?
האמת שלפי מה שאני זוכר, היה מעבר יחסית פשוט. אמנם הייתי צריך ללמוד שתי שפות חדשות באותו זמן, כי כשהגעתי לארץ ידעתי לדבר עברית וצרפתית, ולא ידעתי מילה לא באנגלית ולא בעברית. אבל תוך משהו כמו 3 חודשים כבר דיברתי בצורה שוטפת עברית. אנגלית לקח לי קצת יותר זמן. עד היום אני מדבר עם מבטא די כבד באנגלית, אבל עברית אני בסך הכל מדבר בסדר. וכל החברים שלי היו חבר'ה ישראלים. אני חושב שזה זה אחד הדברים שעזר לי ללמוד עברית כמו שצריך. וכאמור, גדלתי שם, סיימתי את הבית ספר, שירתתי בצבא, הייתי קצין.
וההורים והמשפחה נקלטו טוב?
כן, אמא שלי מנהלת ספרייה מזה כבר 20 שנה, וזה גם מה שהיא עשתה ברוסיה, זה תחום שהיא הכי אוהבת. אז כן.
לאן הגעתם שבאתם לארץ?
הגענו לבת ים.
איך הרגשת כילד לעבור מחברה אחת לשנייה? זה היה לך מאוד משונה, או... אתה זוכר? בן כמה היית אז?
הייתי בן 13.
13, זה כבר טינאג'ר כמעט.
זה היה שונה, במיוחד שכמה שבועות אחרי שנחתנו בארץ, אז התחילה מלחמת המפרץ והתחילו ליפול אלינו טילים, שזה היה קצת חוויה שונה עם מסכות טבח והזקות, אבל מתרגלים ובסוף גדלים. אני חושב שזה אחד הדברים הייחודיים בארץ, ש... אנשים באים לשם ומסתגלים למה שיש, וזה נותן את הצביון הישראלי לחברה.
אנדרי שירבן, יש לך עוד עצה למאזינים שנעלו לפני שאני נותנת לך ללכת?
אני אחלק את העצה לשני חלקים. העצה ליזמים היא פשוט לנסות, לא לחשוש, אלא באמת לנסות, והכי הרבה תיכשלו ותוכלו לנסות עוד פעם. העצה למשקיעים זה הרבה סבלנות.
וגם כסף. משקיע צריך כסף. ובכן, אנדרי שירבן, רב תודות ובהצלחה.